ונפנה לשאלו, הרב איתנו, ואנחנו פועלים אל הרב וברכים אותו בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
שבת שלום ומבורך לכם, לצוות באולפן ולכל המאזינים.
תודה לרב, חזק וברוך. אמרתי כבר בראשית דבריי, אי אפשר להתעלם שדווקא היום גם יום ג' לחודש חשוון, שש שנים להסתלקותו.
יום מאוד כואב שהסתלק מנהיג הדור, ממש אדם ענק שאני הכרתי אותו זה כבר 60 שנה, הרביץ תורה בישראל בלי הפוגה. לא הייתה דמות כזאת ענקית שהנהיגה את עם ישראל במשך עשרות רבות של שנים, והכל לשם שמיים, ומפינה לפינה הוא לא ידע מנוחה אפילו רגע, וגם הספרים הענקיים שהוא כתב, בראש ובראשונה זה ספר יביע עומר. אמרתי היום בהזכרה לכבודו שצריך מאוד לעודד את הדור הצעיר שרוצים לכתוב ספרים או לגשת לברר איזה הלכה, איך ניגשים להלכה, איך מתחילים, איך ממשיכים, כל ההשתלשלות של הפסיקה. אדם יכול ללמוד מעצם הלימוד בספר יביע עומר, זה כל התורה נמצאת שם. אשרה ואשרה חלקו שהרביץ תורה בישראל, והתורה שלו נשארת עד היום, וכל הפעולות הנשגבות, כל המפעלים המפוארים שהוא הקים בארץ ובחוץ לארץ, ובזכותו היהדות הספרדית קמה לתחייה. ולא רק זה, אני אמרתי גם שאת הדורות הקודמים של רבני הספרדים מכל העדות, מכל השכבות שנשתכחו מאיתנו, ואומר לך את האמת, גם אני, וידוי אישי קצר, אני אישית הרבה שמות שלא ידעתי וספרים שלא ידעתי על קיומם, בשיעורים שלו, בספרים שלו הוא מזכיר אותם, ומשם פתח לנו פתח כפתחו של אולם, והגענו לאיזה אור יקרות של גדולי הרבנים הספרדים וגם האשכנזים. הוא היה מכל העדות, כשהיה פוסק פסיקה לא משאיר אבן שלא הופך אותה. אשרה ואשרה חלקו, אנחנו חייבים לו הרבה מאוד, כל הדור חייב לו, כי היום הרבה הרבה תורה יש, זה בזכותו, כי הוא הרים את דגל התורה ברמה, והייתה לו סיסמה שתמיד הוא חזר עליה, שמעתי אותה גם בהקלטות ישנות, מי להשם אליי. אשרה ואשרה חלקו, זכותו תעמוד לנו. תודה רבה.
תודה וישר כוח, כאמור, ככה אפס קצר, כמו שהרב הזכיר, משבחיו ומפועליו של גדול ישראל גאון הדור. אנחנו ברשות הרב כבר נפנה לשאלת מאזינים. שלום מאיתן. אז אנחנו לפני כן, אולי שאלה שבאה אלינו לפה לשואל המאזין, הרי כתוב 365 ימים כמניין ימות החמה, 368, מה עושים בשנה מעוברת? איפה המנים של חודש נוסף?
365,
כמניין
365, שלושה מנים יתרים, נכון, אמרת נכון, שלושה מנים יתרים, זה היה שייך ליום כיפור. אז שנה מעוברת, אם אתה סופר, אתה לא יכול לתפוס את החבל בשתי הקצוות, כי 365 מפורש שם כמניין ימות החמה, זאת אומרת שנת חמה 365 יום ורבע, אז כל ארבע שנים אנחנו מוסיפים יום, מסדרים את היום הזה, מסתדר עם הלוח של היהודי שלנו. הלוח היהודי הולך לפי שנת לבנה, אז לכן במחזור של 19 שנים, כל מחזור יוטט יש בתוכו 12 שנים שהן פשוטות ו7 שנים שהן מעוברות שני אדרים, כך שכל 19 שנה זה מסתדר ובצורה הכי מדויקת. אני אגיד לך, פעם קראתי שהביאו איזה מחקר של איזה כמה קבוצה של אנשים שבקיאים בנושאים האלה של הלוח, והם טענו שכביכול הלוח שלנו לא מדויק בשלוש שניות. בסוף התברר שהטעות הייתה אצלם ולא אצלנו. וזה הפלא העצום שכבר במסכת עירובין, עוד לפני 1,700 שנים, ידעו לדייק בלי כלים טכנולוגיים, בלי מדידות, בלי כלום, ידעו לדייק על השנייה את הזמן של מהלך הירח, מהלך החמה. אותו דבר ברמב"ם, מי שרוצה להחכים ילמד שם בהלכות קידוש החודש, יש שם אוצר של ידיעות, חוכמה כזו מפוארת, לא רק באסטרונומיה אלא בעצם סידור הלוח שלנו. ואז האדם יבין איזה תורה קדושה יש לנו וכמה היא מפוארה ומדויקת הנכונה. תודה.
תודה, חזק וברוך לרב. אנחנו עם שאלת מאזין מרצליה. שלום לך משה.
שלום, שבת שלום כבוד הרב.
עד שלום מבורך.
כבוד הרב, רציתי בבקשה לברר, יש עניין במוצא שבת של שמורים שובה שעומדים עד בית הקדוש.
נכון.
כן.
הסיבה היא פשוטה. אנחנו אומרים את המזמור יושב בסתר.
עליון.
האמת שבראשונים מובא שהיו מתחילים וינועם. אחר כך הספרדים תקנו להתחיל משובה השם עד מתי. היי. הרב שלמי ציבור עמד על זה, והוא הסביר שכיוון ששמרנו את השבת ובזכות שבת אנחנו נגלים, אז נזכירים לקדוש ברוך הוא, הנה שמרנו שבת ועברה עוד שבת בשלום, אז שובה השם עד מתי והנחם על עבדיך, שמחנו כמות אין איתנו. אז הסיבה שעומדים שם, כתב הטור, כיוון שאנחנו אומרים את זה להגן על הנפטרים, בעיקר בשנה הראשונה, שלא עלינו, הם הולכים אחר כך, גיהנם נפתח, הוא שובט מחצות היום של יום שישי עד מוצאי שבת. למעשה יותר מדויק 31 שעות, כך כותב רבנו הארי, זה מתחיל שעה לפני חצות. זאת אומרת, היום בשעון שלנו 11:20 זה חצות, השעה לפני זה ב-10:20 כבר שובט גיהנם. לכן אומרים בתפילה אל מלך יושב על כיסא רחמים, אומר רבנו הארי, א' למד זה 31 שעות עד מוצאי שבת. אז בצאת השבת הם נכנסים חזרה, אז אנחנו מעוררים עליהם רחמים, כך כתב רבי יעקב בעל התורים, שלכן כופלים את הפסוק האחרון, אורך ימים מהסבאו והראו בשורתי, פעמיים, כיוון שיוצא משם שם קדוש וזה מגן עליהם. אחר כך מתחילים ואתה קדוש, צריכים לשבת כי זה קדושה ומיושב, זה על פי הקבלה יותר. אז לכן נהגו הספרדים שכאן אנחנו עומדים, ואיך שאתה מסיים אז החזן יהיה קצת חכם, יעשה איזו המתנה קצרצרה של כמה שניות, ואחר כך יתחיל ואתה קדוש, שהציבור יספיקו לשבת, ואז יאמר את הקדושה של מוצאי שבת. תודה לך.
תודה רבה כבוד הרב.
כל טוב.
תודה למאזין משה, שלום וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם ליאור ממגדל העמק. שלום ליאור. ליאור שומע? כן.
שלום.
לא, זה משה.
כן, משה, משה, ויאמר הנני.
שלום, שלום הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום.
רצינו לשאול בפרשה, מתי, אני פשוט, הפסוק לא מול עיניי כרגע, נשכח ממני. לגבי הפסוק, אני חושב שיניים, שיניים באו אל נוח, אל התיבה, זכר ונקבה. אז רש"י שם מדבר גם שנכנסו שדים ורוחות. שאלה, רצינו לשאול מה המקום של שדים בתוך התיבה, הרי הם יכולים לשנות את גופם?
לא, לא שינו את גופם. הם נשארו שדים. הם אין להם גוף. אז הרי הם נבראו בערב שבת בין השמשות, כמו שכתוב במשנה באבות. נוסף על 10 דברים שנבראו. אז זה ויש אומרים אף המזיקים. אז זה השדים. אז השדים גם כן, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, כך אומר הזוהר, לצורך העולם. גם בגמרא שלנו מובא, הרי אביי פגש אותם והם הזהירו אותו למה הוא מסתובב בלילה, לא הסתובב, אבל כנראה חזר מבית המדרש בליל רביעי. אז הוא אמר להם, גוזר עליהם שלא יהיו בעולם, אז אמרו לו, אבל הם צריכים אותם לבריאות. למה? הם צריכים לשלוח אותם למחבלים, שיקו במחבלים. אז אנחנו חושבים שאנחנו הורגים את המחבלים, אבל למעשה המזיקים נגזר עליהם, אז המזיקים מכים בהם. אז כשהאויבים שלנו קמים עלינו, או יש רשעים בעולם שצריכים עונש, אז משתמשים באותם מזיקים בשבילם, בשביל להקות בהם. יש גם מלאכי חבלה, יש מזיקים, רוחות רעות, שמצילנו מכולם, אבל זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. ולכן הם היו יכולים למות במבול, כי השדים כן מתים. הגמרא אומרת, שלושה דברים דומים לבני אדם, אחד מהם שהם פרים ורבים, וגם מתים כמו בני האדם. אז כדי שלא יימחו מן העולם, לכן הכניס אותם נוח אל הטבע.
תודה רבה, ישר כוח לרב. אנחנו עם גברת אילנה מתל אביב. שלום. שלום. שלום למאזינה.
שלום.
שלום, שבת שלום.
יש
לנו
נשמת קול חי.
כן.
הלו?
כן.
נשמת קול חי בסידור, כתוב וישוררו בסוף. וחלק לא כתוב וישוררו, חלק מהחזנים אומרים, וחלק לא אומרים, וחלק סידורים שכן אומרים, וחלק לא אומרים, אני כבר לא מבינה.
תוך לך את הזמן. כן, כן. הרב חסד דענקים, רבנו אליעזר פאפו, כותב בפירוש, ואם היה לכם את הספר שיבת ציון, הייתם רואים שם. הרב חסד הענפים כותב שיש מספר מילים תיבות שצריכים להיות בהתחלה. הם 42, אחר יש 45, קבוצה. ועוד קטע של 72, ויש קטע של 50. אז לפי המניין שלו, הוא הגיע, איזה מילים נוספו. וגם המשנה ברורה במקום כותב שיש מדלגים את המילה וישוררו. לכן יותר מדויק לא לומר את וישוררו. תודה רבה.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזין מנתיבות. שלום בדיחי. שלום. בבקשה. מה זה בנסיעה? לא שומעים. איזה מין דבר זה? לא, לא, זה מאוד קשה ככה לשמוע.
יותר מהחללית.
בוודאי, מינימום של כבוד.
בוא נמשיך.
אנחנו... כן, בבקשה.
אתם שומעים. העניין כזה, הרב עזרא עטיה, רבו של הרב עובדיה, זכרונו לברכה, אמר בזמנו שברוך השם, כל הספרדים היום...
רבם של כל ישראל היה. כל גדולי ישראל עצו ממנו. איך, מה אמר שאלת?
אני אמרתי שהרב עזרא עטיה אמר בזמנו שהספרדים היום רובם או כולם מדליקים וחזי וברכים כמנהג כמו הבאה, כמו...
הבנתי מה הוא אומר, לא הבנתי כלום.
כנראה להדלקת נרות שבת. בבקשה. אז בבקשה, מדליקים ואחר כך מברכים. כן.
אני לא יודע אם הוא אמר את זה. אני לא יודע אם הוא אמר כך. זה לא שמעתי ממנו. תודה, תודה רבה.
גם האיכות וגם הסגנון וגם צורת השאלה.
נמשיך, בוא
נמשיך. אנחנו נמשיך הלאה.
לנגח.
כן, לא, בבקשה.
תודה רבה.
כן. חזק וברוך. אנחנו עם שאלה נוספת. שלום לשואל, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול, נתתי לשכנה מעט ממוצר מסוים, והיא מתעקשת להחזיר את המוצר שלם. היא אומרת זה במוצר מתנה.
הגמרא דנה בזה, לגבי ללוות שאה בשאה. המסקנה, וכך נפסק להלכה, שאם הן לא מקפידות זו על זו, זאת אומרת, את לא היית מקפידה כמה היא תחזיר, אם תחזיר יותר או בכלל אם היא תחזיר, וכן אם כן תחזיר או לא תחזיר וכמה, ברגע שהן לא מקפידות זה כמו מתנה, אז אין בעיה.
מסר גמור, תודה רבה.
ברוכים תהיו.
תודה, שבת שלום.
אשריהם ישראל, איך מדקדקים במצוות.
אמן, אמן, חזק וברוך. תודה לרב. אנחנו נשאל שאלות מהפורום שבת שלום. האם אפשר לקנות פירות מהשוק בתקופה הזו של השנה בכלל?
בגלל? מה יש בתקופה הזאת? לא הבנתי.
תרומות או מעשרות, זה קטוע, שאלה.
כן, אז יש מקומות שיש השגחה, יש מקומות שאין השגחה. לכן, הטוב ביותר, כך למדנו בזמנו, ואמר לנו גם הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, שהכי טוב, שכשאדם קונה פירות או אפילו אחרי שקנה או לפני שבת בעיקר, יאמר כל מה שעתיד ללכת לאיבוד יהיה תרומות ומעשרות כפי שתקנו רבותינו. כיוון שמהתורה זה רק דגן תירוש ויצהר, אבל שאר הפירות והירקות זה מדרבנן. אז אומר כך ויצא את החובה, זה בסדר. הרי יש נזרק חלק או עם הקליפה שקולפים, אז יש חלק שהולך לאיבוד. כל מה שהלך לאיבוד הרי יהיה תרומות, תרומה ומעשר כפי שתקנו חכמים. תודה רבה.
חזק וברוך. עוד מאזין ששואל, למה דווקא על יצחק נאמר פחד יצחק ולא על שאר האבות?
כן, כי יצחק היה מידת הגבורה, ככה כתוב בזוהר הקדוש, הזוהר מפרש את זה. אברהם אבינו היה איש החסד, לכן היה ביתו פתוח לרווחה לכולם, והיה עושה חסד עם הבריות. גם יצחק היה עושה חסד, אבל הוא יותר בלט בתכונה של מידת הגבורה, שהיה לו פחד מהשם יתברך, והוא הוריד את מידת היראה לעולם הזה. ואם יש לנו יראת שמיים, זה בזכות יצחק אבינו. בא יעקב אבינו והיה עמוד של התורה, ויעקב אשתם יושב באוהלים. אז כל אחד מהאבות לקח לו ובחר לו הנהגה מסוימת. תודה.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם עמוס מחדרה, שלום לך.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, שאלה בקשר לנדרים. היה איזה סיפור, אצלנו מוכרים את החתן תורה, חתן בראשית, בערך שבועיים לפני
זה מובא בפוסקים. הרב חידה גם מביא את זה בלדוד אמת, כן. כדי שיגידו בזמן, גם ידעו מראש. כן. כן.
הסיפור שקרה הוא כזה, אחד קנה ספר חתן מעונה, ושבוע אחרי זה התברר לו שהוא לא יהיה בכלל במקום. הוא ביקש מהגבאי אם יהיה אפשר לעשות מחירה מחדש, ואז בית הכנסת ימכור מחדש את העלייה. השאלה לגבי נדרים, האם זה אפשרי דבר כזה?
היי, זה כן, שאלה קצת מורכבת, ואגיד לך למה. כי בכל הפוסקים שיש, בעיקר האחרונים, כמו האמת ליעקב, הרב עליו השלום, אביו של רבי ימטר אלגזי, רבי ישראל יעקב אלגזי, וגם הרב חידה בלדוד אמת, גם רבנו חיים פלאצ'י בספר החיים ועוד, היה מנהג אצל הספרדים, שהיום לצערנו הוא התבטל כמעט, שהיו מוכרים את החסרונות, כך זה נקרא בהלכה. מה זה חסרונות? בדיוק מקרה כמו שלך, שאותו אדם לא הגיע או לא הופיע בבית הכנסת, אז היו מראש עושים בקבלנות לשנה או לחודשיים או לשישה חודשים, מוכרים את החסרונות. זאת אומרת, אם אותו אדם שלו שקנה לא הופיע, זה יהיה שלו, אז הוא מראש תורם איזה סכום. אבל עכשיו שאין את זה, אז באמת יש כאן בעיה מצד אחד של נדרים, כי כפי שאנחנו רואים בפוסקים, גם הגאון הסדחמת מביא שבזמנם, אני שוב לא אומר את זה למעשה, רק להלכה, זאת אומרת בשביל הידע, היו למשל הראשון היה אומר 50 שקל, השני מוסיף עליו אומר 72, אז גם זה שאמר 50 היה נותן את ה-50, זה נקרא סיוע. אחר כך התבטל המנהג הזה, היום זה לא על מנת כן, אלא כל המרבה במחיר הוא זוכה והשאר לא. אז השאלה כאן, האם זה חוזר לאותו שאמר פחות ממנו, או האם הוא יכול למכור את זה חזרה. אבל עדיין הבעל השאלה הוא שואל, האם הוא חייב לשלם את מה שהוא אמר, בגלל מוצא שפתיך תשמור ועשית. אז האמת שהיה יותר טוב שהוא כן היה משלם, כי כך הוא יקרא בעל המצווה. רבנו חיים פלאצ'י כך כותב, שהוא נקרא בעל המצווה, כיוון שהוא זכה בזה, ואפילו שמישהו אחר עלה, יש גם שערי תשובה על זה, גם מישהו אחר עלה, הוא לא לוקח ממנו את המצווה. זאת אומרת, הוא יכול להיות במדינה אחרת, מעבר לים. וזה שתרם, זה שלקח את המצווה, וכיבד מישהו במקומו, הוא שלא המצווה. אני מקווה שהדברים ברורים. אז לכתחילה כדאי שכן ישלם את הנדר. תודה רבה.
ישר כוח, בדרך.
תודה רבה, אנחנו עם מאיר מהצפון, שלום לך, בבקשה.
שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום מבורך.
רציתי לשאול שאלה לגבי תפילת 18 של יום חול, באמצע התפילה כתוב השיבה שופטנו כבראשונה. ומלוך עלינו בחסד ורחמים וצדק ומשפט. למה גם חסד ורחמים וצדק ומשפט? כי זה ספירה לפי דעתי כאילו.
יפה, המפרשים עמדו על זה. שאם תרצה תעיין באורחות ציון, כרגע אני לא זוכר את המקור בדיוק, אבל בערך, כיוון שיש לפעמים עושים משפט, אבל הצדדים אחד מהם או שניהם ביחד לא מרוצים מהפסק, אז אנחנו מבקשים שזה יהיה בחסד וברחמים, זאת אומרת ייתן השם יתברך את הדיינים לחן וחסד שיקבלו את ההלכה ויעשו את רצון ההלכה כהלכה, לא בגלל ההתנצחות, אלא בגלל שאני רוצה לדעת את האמת. אז לכן שם הוסיפו את המשפטים ששאלת. זה בערך, זו בערך התשובה.
תודה, אנחנו נשמע עוד מאזינה, חנה מרצליה, שלום לך בבקשה.
שלום כל הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, מותר לבטל הוראת קבע שחתמתי לכמה מוסדות תורה?
כן, אפשר, אבל צריך, כדאי לעשות התרה. שאלתי את השאלה הזאת פעם את מרן עליו השלום, וכך הוא אמר. הוא אמר שכדאי לעשות התרה לפני שלושה, או התרה שעושים כל סוף שבוע, נוהגים על פי מנהג בית אל לעשות, אז יכוון על זה, אבל מישהו מהמתירים ידע שגם בשביל זה ויכוון עלייך, ואז אפשר יהיה לבטל את התרומה.
תודה רבה.
גם לכם.
תודה וישר כוח לרב. אנחנו עם יניב מהמרכז, שלום לך.
כן, שלום.
שלום, שלום.
שלום, שלום הרב, שבת שלום.
שבת שלום
וברכה. בבקשה לשאול לגבי תרגום אונקלוס, ידוע שבתורה יש הבדל בין שם אלוקים, שזה מידת הדין והגבורה, לשם הוויה שזה מידת החסד והרחמים. אז הבנתי למה אונקלוס תמיד מתרגם כשיש שם אלוקים בפסוק, הוא תמיד מתרגם בשם הוויה. לכאורה הוא משנה ממשמעות של הפסוק.
זה לא בדיוק שינוי משמעות, הרי אונקלוס נאמר ברוח הקודש. האמת שכל זה ניתן בהר סיני על ידי משה רבנו, אלא שזה השתקח, הוא בא, אונקלוס הגר, קראו לו אקילס, והוא זכה לרוח הקודש, וזכה וכתב את זה על פי הוראת, או על פי מה שלמד אצל רבי אליעזר הגדול, כי הוא היה תלמידו של רבי אליעזר הגדול. אז הוא כתב כך, האמת למה, זה נושא קצת יותר רחב, ויש מפרשים שכתבו בזה יותר נושאים קבליים מאשר פשטיים. כרגע אני לא זוכר את הפירוש הפשטי להשיב לך, אבל זה פחות או יותר, יש כנראה עניין על פי הקבלה שבתרגום לא להזכיר שם אלוקים.
יש מקום שהרב יכול להפנות שאפשר להסתכל?
אני לא זוכר כרגע, אם היית מודיע לי לפני כן הייתי רושם לך. תודה.
תודה רבה הרב, תודה,
תזכה
למצוות.
כל טוב.
שאלה שהגיעה מכונני ייחוד הצלה כבוד הרב, הם חובשי חירום בשבת. השאלה היא, האם התירו להם לחזור על ידי איסור דאורייתא ברכבה מצד התירו סופן משום תחילתן או לא?
עד כמה שידוע לי, יש רבנים מיוחדים שהם פוסקי הלכה מוסמכים והם בקיאים בפרטים הרבה יותר ממני, אז שיעשו לפי הוראות הרבנים שיש להם. כי יש, אני יודע שיש רבנים, זה מסודר, אני לא רוצה להזכיר שמות כדי לא לקפוץ או לדלג על שם של מישהו, אבל בהחלט יש מקרים שמותר להם לחזור, כיוון שכמו שכתוב במשנה לגבי מסכת ראש השנה, לגבי מיילדת שהתירו לה לחזור, שכדי שגם כדי שהיא תסכים ללכת, גם כדי שהנצת שיקראו להם קריאה שנייה, בפרט מישהו קונן או תורן, אז יש צד להתיר לו. אבל אני לא יודע אם בדיוק איסור דאורייתא, יש כל מיני שיטות ודרכים, לכן אמרתי שעשו לפי ההוראות שקיבלו. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם השאלות של המאזינים. איתנו מאזין מטבריה, עיר הקודש, שלום מיודענו יעקב, שלום.
שלום הרב, שבת שלום, חודש טוב.
מבורך.
הרב, בקשר לתחשת השבוע, חם נענש על זה שראה את ערבת אביו. אז בנות לא ננשו.
מי?
בנות לוד.
לא, הם לא, בנות לוד הם לא עשו עבירה. אמנם זה היה, זה הייתה עבירה לשם שמיים, כמו שכתוב בפסוק. זה לא כאן המקום להרחיב את הנושא הזה, נושא שדרוש צניעות. אז בוודאי שהגמרא דנה בזה, למה? וגם הזוהר דיבר שבכוונה מאת השם, כיוון שהמשיח יבוא מהם. הרי המשיח הוא מצאצאי שלמה המלך, רחבעם ושלמה, שזה גם מואב וגם עמון. יש לנו שם נעמה עמונית ורות המואביה. אז לכן היה הכל צריך להיות בדרך כזאת, דרך לא דרך. אבל יש בזה עוד הרבה הרבה רמזים ועניינים, ולא כאן המקום להאריך בזה. תודה.
תודה רבה, יישר כוח לרב. אנחנו עם מאזין מבאר שבע, שלום לך, מרחלבי.
שלום, כבוד הרב, מדבר חלבי ציון מבאר שבע.
שלום,
שהצוות שבת שלום.
תודה. כן.
שלפי, אני לא מסתדר בסדר הפרשיות. שבוע שעבר בראשית, והיום פרשת נוח שרוצה להחריב את העולם. מה קורה?
מה הבעיה? לא הבנתי.
אני אומר, שבוע שעבר היה שבת בראשית, שזה בריאת העולם וכו'.
כמה זמן עבר משבת שעברה לשבת?
אני לא יודע, אני שואל.
למעלה מאלף שנה. עברו למעלה מאלף שנים עד שהיה מבול. אבל מה לעשות שכך הגמרא גם אומרת, שהדורות הראשונים היו הרבה רשעים באו לעולם. הרי ה-26 דורות עד משה רבנו לא הייתה תורה בעולם. דבר ציווה לאלף דור. תתקעת דורות היו לפני בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא דילג עליהם. אשר קום מתו ולא בלא עת, נהר יוצא כסודם, כך אומר הפסוק. אז הגמרא דורשת את זה על אותם הדורות שהם היו, ראו אותם שהם מקולקלים. אבל את התתקעת, שזה 974, הוא לא הביא אותם. הם אחר כך במשך הדורות הגיעו, אבל בדורות הראשונים היו 26 דורות, לא הייתה תורה 2448 שנים. 2248 לא הייתה תורה עד שבא משה רבנו בהר סיני, וישראל עמדו וקיבלו את התורה, ואז התקיים העולם. אז העולם בכלל היה תוהו ובוהו, לכן כתוב 2000 שנה זה היה תוהו, 2000 שנה תורה, 2000 שנה ימי המשיח. כך הגמרא מחלקת את 6,000 שנים. אז אם כן יוצא איפה, מה לעשות, היו רשעים גדולים. אחרי זה אתה לא גמרת, אחרי זה יש לנו את הפלגה. אחרי הפלגה הבא, הבא בתור זה דור סדום. ואחר כך יש לנו את ישמעאל ועשה וכו' וכו' וכו'. בסוף יש לך את מצרים, עד יציאת מצרים, עד פרשת בו, אז נתקן העולם וישראל יצאו ממצרים. אז תאר לך, כל ה-2000 פלוס שנים האלה העולם היה חרב. מה לעשות? ברוך תהיה.
תודה, תודה למאזין ציון חלבי מבאר שבע, יישר כוח לרב. אנחנו עם עמנואל מחיפה, שלום לך
עמנואל.
שלום, שלום.
בפרשה הבאה, אז ידוע שעברם בהתחלה קוראים
לראות עברם. יש הד שקשה לשמוע אותך, אמר עמנואל. בבקשה, אם אפשר לשפר את איכות השידור בחזרה, בבקשה עמנואל.
עכשיו בסדר?
כן, יותר טוב, בבקשה.
יש.
אז קוראים בהתחלה עברם, ורק אחר כך כשהשם הוסיף לתהי, אז אברהם. עכשיו, השאלה שלי, כשקוראים בהתחלה, ויאמר השם אל אברהם, אז לפי הטעם יוצא שזה ה' של הטעם ולא של ה'. האם אז אפשר לקרוא ויאמר השם אל אברהם לפי הטעם, או שאת צריכים להקפיד דווקא את ה' להוריד, אפילו שזה לא יהיה לפי הטעם לקרוא ויאמר השם אל אברהם ככה?
האמת שקשה לי לפענח את השאלה שלך, כי הקו מטושטש, אבל איפה שכתוב אברהם תקרא אברהם, איפה שכתוב אברהם אומרים אברהם, זה כל העניין. בלי לעשות קושיות ותירוצים. כתוב אברהם אני קורא אברהם, כתוב אברהם אני קורא אברהם. ברוך תהיה.
תודה רבה של השואל, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזין מצרפת, מיליון. שלום לך אלי, מיליון.
שלום וברכה, שבת שלום לכל המאזינים ולרב. יש לי שאלה בקשר להלכה. אצלנו בקהילה, כשיש קדיש או כשעושים את הקדושה, יש חלק שמוחאים כפיים.
למה?
מוחאים כפיים בזמן הקדושה.
מדוע לך מדוע?
אין לי מושג מדוע. אמרתי להם שזה אסור בבית כנסת.
יכול להיות שזה לא כפיים, הם רצו לעורר את הישנים. ייתכן כך, אני אנסה למד עליהם זכות, שהם רוצים לעורר את הישנים או לעורר את המחשבה והכוונה. לפעמים בן אדם שקוע בכל מיני מחשבות זרות, אז רוצים לעורר אותו, אז מוחאים לו את הכפיים. אבל בכל בתי הכנסת הקהילות שאנחנו מכירים פה בארץ לא ראינו מימינו דבר כזה. טוב, תודה, החכמנו בעוד משהו.
תודה, תודה למאזין מצרפת. אנחנו עם בני ברק. שלום לך, ישראל מבני ברק. שלום.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
אני רגיל תמיד ללכת לבית כנסת מהאותר בתפילין ובתלית כמובן. עכשיו אני מקפיד גם כן להגיע לפני זמן התפילה. לפעמים קורה שאני מפספס את הזמן, זאת אומרת אני מגיע טיפה יותר מאוחר. השאלה היא האם לוותר לתת מהבית עם התפילין וטלית ולהגיע בזמן לתפילה, או שאפשר ככה להמשיך.
טוב מאוד, רבנו הארי נשאל את השאלה הזאת, והוא בעצמו, כך מעיד עליו רבי חיים ויטל, היה מקפיד לצאת מהבית עם טלית ותפילין, ואף עד פי שלפעמים, או ברוב הזמנים, היו מקדימים אותו 10 ראשונים לפניו. אתה שואל אותי, יש 2 מהלכים. מצווה להיות מ10 ראשונים, מצווה גם לצאת מביתו עם טלית וצילין. כתוב ש4 מלאכים, כך אומר הזוהר הקדוש, מלווים אותו ומכריזים עליו, הוו יקר לדיוקנה דמלכה. תנו כבוד לצלם האלוקים. למה 4? אז אומר הזוהר, בגלל שיש לו גם מזוזה, שהוא מנשק את המזוזה שהוא יוצא מהבית, יש לו תלית, תפילין, תפילה של יד ותפילה של ראש. הנה 4. אז 4 מלאכים מלווים אותו מכל הצדדים, ועד שהוא מגיע לבית הכנסת. אז רבנו הארי, כך כתוב בשאר הכוונות, הוא כותב שרבי חיים ויטל מעיד עליו שהוא היה מוותר על להיות מ10 ראשונים, הוא בלבד שהיה ממתין שיגיע הזמן הנחת ציצית ותפילין, ואז היה יוצא מביתו ללכת לבית הכנסת. אז רואים מפה כמה המעלה היא גדולה. תודה רבה.
תודה רבה. שאלה שהגיעה אלינו לפורום, הגיעה אלינו לידיעתנו ספר, שואל המאזין, נוהג כצון יוסף, ספר על מנהגי ישיבת
כצון יוסף.
נוהג כצון יוסף,
זה בנו של רבי יוסף. יש 2 ספרים יוסף אומץ, 2 סוגים, אחד שוט של רבנו הרב חידה, ואחד נקרא רב יוסף יוספה. אז כשמצטטים ממנו יוסף יוספה, כותבים בסוגריים יוסף אומץ יוספה, כי זה השם שלו, והוא מסודר, יש לו למעלה מאיזה 1,000 סימנים שבכל מיני נושאים מלכתיים ומנהגים ועניינים נחמדים מאוד הוא כותב שם. הבן שלו כתב ספר נוהג כצאן יוסף, ויש הרבה דברים שהם מקבילים למה שכתב אביו. אז הם רצו לשאול משהו מיוחד על הספר.
כן, זהו, ויצא ספר חדש בשם הזה על מנהגי ישיבת פורת יוסף.
זה אני לא יודע.
זהו,
שואל למה... אבל אני דיברתי על הספר הקדמון, כצאן יוסף הקדמון. מה שיצא חדש לא ראיתי.
זהו, אני גם עוד לא, אבל שאלה, היה מנהגים לישיבת פורת יוסף? שאפשר להגיד מנהגי ישיבת פורת יוסף?
אין לי מושג. אני לא חושב שהיה מנהגים מיוחדים. לא.
טוב, תודה.
כמו המנהגים, מנהגי ירושלים. נהגו כמנהגי ירושלים.
מנהגי ירושלים.
טוב.
תודה לרב, אנחנו ממשיכים הלאה עם מאזין מבאר שבע. שלום לך חיים, בבקשה.
כבוד הרב... כתוב, וגבור זו בגן. מי קבע את משה רבנו?
וואו. תעיין בגמרא, מסכת סוטה, גמרא דנה שמה. ויקבור אותו בגיא, ולא ידע איש את קבורתו. יש אומרים, הוא קבר את עצמו. יש אומרים, קדוש ברוך הוא קבר אותו. ומה טבל? טבל, כולו אש, והוא לא מקבל טומאה. נושך אצל הקדוש ברוך הוא. כערי אותו מין שאל את רבי מאיר במה טבל. לכן יש כמה פירושים וכמה ביאורים בנושא הזה, אבל מה שאגיד לך בקצרה, הברבנל עליו השלום וגם הרמק, שניהם התנבאו באותו סגנון, הם היו באותו דור אבל לא ראו אחד החיבור של השני. שניהם כתבו שלמעשה משה רבנו אין קבר, והסיבה היא כיוון שיזדקך גופו, והגמרא בעצמה מעידה עליו, משה איש האלוהים, אם נאמר איש למה נאמר אלוקים, ואם נאמר אלוקים למה נאמר איש, והגמרא מהציעו למעלה היה אלקות כמו מלאך, מהציעו למטה היה איש. אז הברבנל וגם הרמק, שניהם כיוונו לאותו מהלך, שלפני פטירתו הוא הזדקף כל כך עד שכל האפוריות של הגוף התבטל ממנו והוא עלה לשמיים. אז אין לו קבר. לכן גם הגמרא שם מתארת שהרומאים שטחו מלכות הרשעה ועמדו, חלק עמדו בהר למעלה בהר נבו, חלק עמדו למטה. אלה שלמעלה נראה להם למטה, אלה שלמטה נראה להם למעלה. אז מה התירוץ? התירוץ הוא שפשוט אין לו קבר, זה היה נדמה להם. אז אין לזה דבר מוחשי. תודה רבה.
תודה למאזין מבאר שבע, חזק וברכה. אנחנו עם עוד מאזין מהצפון, אורי, בנושא תפילין, רבנו תם, בבקשה.
אורן, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
שלך לא הייתה, תזכה לשנים ארוכות, נעימות וטובות. שאלתי בנושא תפילין של רבנו תם. שמעתי שיעור של הרב עובדיה יוסף, זאת הקדוש לברכה, שיום יום פקידתו, על מעלת הנחת תפילין של רבנו תם. לפי תיקוני הזוהר והגמרא בירושלמי שאין לנו אותה, ההוויות באמצע. אז הוא הביע, איך אומרים, את דעתו שצריך להסתדר להניח תפילין של רבנו תם. בשיעור הוא גם הביע התנגדות נחרצת להנחת תפילין ביחד של רבנו תם ורשי. כיום, ברוך השם, ציבור גדול מניח תפילין של רבנו תם, וזה יאמר לזכותם, ואני גם רואה הרבה מאוד
מתפללים
שמניחים תפילין של רשי ורבנו תם ביחד.
בוא אני אסביר לך את העניין. הסיבה, אני יצא לי לשוחח איתו עליו השלום בנושא הזה. הסיבה שהוא התנגד מפני שהיום הסופרים לא אומנים כמו בדור שעבר. בדור שלפנינו, אני מדבר דור שלא ראינו אותו לפני 60 ו-70 שנה, היו סופרים מומחים מאוד, היו יודעים לכתוב כתב קטן, והיו יודעים והיה להם ראייה מוצלחת ביותר, שהיו יודעים שלא נוגעת שום אות באות והכל מוקף גביל. נוסף לזה גם ייצרו את הבתים, יכלו לייצר בתים קטנות, בתים או בתים קטנים איך שאומרים, ולהכניס את הפרשיות בתוכם. אבל היום בימינו זה כמעט בלתי אפשרי, אותו גודל שהם עשו אז, שהיו עושים אז. אני אגב ראיתי תפילין של הדורות הקודמים מאוד מאוד קטנות, וכיוון שכן, אז בראש יש מקום בראש, אמנם כתוב בפוסקים שלהנחת שני תפילין, אז יש, יש בזה כמה פירושים, לא ניכנס לזה כרגע. אז הוא טען, עליו השלום, היה טוען שחלק מהבית של התפילין, כי כל הבית של התפילין חייב להיות במקום הנכון, בדיוק במקום שמתחילים שורשי השיער, עד מקום, כמו שהגמרא מגדירה, מוחו של תינוק רופס. זאת אומרת, איפה שהגולגולת פתוחה אחרי שהוא נולד בכמה חודשים, אז זה עדיין פתוח, זה מקום השיפוע שבצד הקדמי של הראש. אז הוא טען שהרבה יש כאלה שזה לא עומד במקום, וכתוב בהלכה שכל שתפילין לא נמצאים במקום כי מונחים בכיסם דמיה. אז לכן הוא יצא נגד זה. אותו הדבר בקיבורת, בתפילין בזרוע, גם כן צריכים להיות עם אלה שמנחים שתיים, להקפיד שהם יהיו במקום התפוח. כמו שיש חידה מפורסמת, הם מנחים תפילין אלא בשבת. מה זה בשבת? ראשי תיבות, במקום שיער, במקום תפוח. אז זה תפילין של ראש, מקום שיער, מקום תפוח זה התפילין של יד. אז לכן הוא יצא נגד הדבר הזה, אבל לא בצורה גורפת. הוא אמר לי בפירוש שמי שיש אצלו מקום יכול להניח אותם יחד. ברוכים תהיו.
תודה רבה, יישר כוח לרב. ואנחנו עם דניאל מהמושב על קוש בצפון. שלום לך, בעניין ספר תורה, בבקשה. דניאל?
הלו, שלום.
בבקשה, דניאל. שומעים אותך, דניאל?
טוב.
אני שומע שנותק. הרב, העניין של המעבר למברכנו לברך עלינו, בבקשה, אולי מה קורה ברגע שבן אדם שוכח, כן, טועה או נזכר?
אם הוא שכח, הוא יכול לתקן את זה. אם הוא באמצע הברכה, מותר לו לחזור על ברך עלינו. אנחנו הספרדים, הרי יש לנו שינוי בנוסחה. כאן ברכנו השם אלוקנו, אפילו שהוא הזכיר שם השם, הוא יכול לחזור ולומר ברך עלינו. אבל זה שהוא עדיין לא חתם מברך השנים. כשחתם מברך השנים, יש אומרים שיאמר במקום, ותן תן ומותר לברכה, אבל יש אומרים לא, יש מחלוקת גדולה בזה. האם ברגע שהוא חתם את הברכה, הוא התנתק מהברכה והוא עבר לברכה הבאה, או שהוא עדיין בקו התפר, הוא יכול לתקן. בכל אופן יש לו תקנה, הוא יכול להזכיר בשומע תפילה. שהוא מגיע מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, חוננו וענינו שמע תפילתנו. יאמר ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה. וימשיך כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. וזה יצא ידי חובה והכל בא על מקומו בשלום. במידה והוא עבר והגיע למודים, אין מה לעשות, הוא צריך לחזור לברך עלינו. אבל אם עקר רגליו, צריך לעזור לראש התפילה. אני מקווה שהדברים ברורים, וברוב הסידורים היום מובאים שם ההוראות בהתאם מה האדם צריך לעשות אם חלילה שכח. תודה.
תודה. זהו, אז הגענו לסיום, כבוד הרב. אנחנו נעשה פעם ניסיון לשמוע את דניאל. דניאל מאלקוש, אם שומעים אותו. הוא ירד מהקו. תודה רבה. אז הרב, בבקשה דברי סיכום.
אז דברי סיכום, אנחנו פרשת נוח. אומנם ההתחלה שלה מצערת מאוד מה שקרה, ואפילו נוח שיצא מהטבע הוא עמד משתומם, כך אומרת הגמרא. ואז הוא הקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, והירח השם את ריח הניחוח, ואז אמר את קשתי נתתי בענן. אז אני אסיים ברעיון מאוד מעניין, זה קשור גם למה שפתחנו, פטירתו של מרן, היום יום הפטירה שלו. אז המפרשים כתבו כך: כשנהרגו שאול ויהונתן במלחמה עם הפלישתים, אז דוד, כתוב, יקונן דוד את הקינה הזאת, ויומר ללמד את בני יהודה קשת. זאת אומרת, צריך ללמד אותם כאילו לראות בקשת. והמפרשים עמדו תמהים, מה הרעיון פה? אמנם גם המדרש והגמרא דנים שם, שהוא לא התכוון על ממש מלחמה צבאית, פיזית, אלא מלחמה יותר רוחנית. הרי ידוע שאם חס ושלום קורה משהו, יש סיבה. אז אמרו כך, הקשת ידוע שהיא מופיעה בענן, אז אם זה לפני הצהריים, היא מופיעה בצד מערב של העולם. כשהשמש במזרח, אז היא במערב. ואם זה אחר הצהריים, כשהשמש במערב, היא מופיעה במזרח. למה? היא חצי כדור הארץ. להורות שחצי אחד יש שם איזה צדיק שמגן על הדור. אבל החצי השני, איפה שיש קשת, לא היה צדיק, ולכן נראתה קשת. אבל כשיש צדיק בעולם, הוא לא צריך קשת. הוא הקשת, הוא המגן על הדור. לכן כשנהרגו שאול ויונתן, אז דוד אמר, תדעו שהדור חסר מאותם צדיקים, שאול ויונתן. שאול היה, לא היה בו רבב. זה מה שהיה לו מלחמה עם דוד, זה משהו עניין אחר. זה נושא צדדי, זה לא קשור לנושא הזה, לאישיות שלו. הוא היה בן שנה, שאול במלכו, בן שנה בלא חטא. וגם יהונתן היה צדיק גמור. השני צדיקים הסתלקו אז מהעולם. אמר דוד המלך ללמד את בני יהודה קשת, שכעת נצטרך חלילה לקשת, כיוון שאין לנו את הצדיק. עכשיו אנחנו שאין לנו את הצדיק, אז נלמד את התורה שלו, נשתדל ללמוד תורה, לקיים את מה שהוא ביקש, והיה כל ימיו תורח שלהרבות תורה בישראל. על ידי שנרבה תורה בישראל, בעזרת השם נגאל בקרוב במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לכולכם, לצוות ולך ולכל המאזינים כולם. שבת שלום וברך.
שבת שלום וברך. תודה רבה כפליים לרב, חזק וברוך, על השיעור, שאלות, תשובות, וכמובן דברי הסיכום. ובשבח מרן, שאנחנו היום בג' במרחשון מזכירים את גדולתו, אפס קצהו, שש שנים מרגישים יתומים, זה פשוט לא מובן, לא נתפס.